טוב.
כיוון שאנחנו אז, אז שוב חוזרים טיפה אחורה, אני אנסה לסרטט איזושהי מפה ראשונית של מה שכבר עשינו ולנסות לסגור את התמונה. אנחנו נמצאים בעצם ברגעים הראשונים, ממש בשורשים של בית המדרש האשכנזי במאה ה-16, שנפתחת בתקופה. זאת אומרת, הערכנו במפגש הראשון שלנו להסביר למה בעצם אנחנו מסמנים את הפער שבין ראשונים לאחרונים, פחות או יותר במאה ה-16. אני מזכיר, דיברנו על התהליך שמתרחש בעצם מהדבר השחור באמצע המאה ה-14, עם איזו תקופת פער בין, גם בהיסטוריה הכללית, בין ימי הביניים לעת החדשה, אנחנו מדברים על איזושהי תקופת עמימות כזאת, מהלך המאה ה-15, עד להתייצבות של המגמות החדשות במאה ה-16, עם התפתחות הדפוס, עם גילוי אמריקה, עם עוד שורה של תהליכים תרבותיים מאוד מוכרחמים, מקביל תהליכים שמתרחשים בתוך העם היהודי, שהם גירוש ספרד, ועוד שורה ארוכה של תהליכים שמתרחשים סביב זה. כל הדברים האלה פוגשים את, יחד עם השינוי הטכנולוגי הכביר של המצאת הדפוס, פוגשים את רבי יוסף קארו, שמייצר מהפכה בתוך המרחב ההלכתי. פגשנו את רבי יוסף קארו מכמה כיוונים, כולל הדברים של הנגיד, מישרים שלו, התיאום המיסטי של רבי יוסף קארו כאיזה מין מהחוויה האישית שלו, החוויות המיסטיות של רבי יוסף קארו, שהכפל הדמות הזה של רבי יוסף קארו ממש מרתק, זאת אומרת, בין הפוסק לבין המיסטיקן, והתודעה המיסטית המאוד עמוקה שמלווה את רבי יוסף קארו במהלך החיבור הזה של השולחן ערוך, והניסיון לייצר מהפכה. ודיברנו על השולחן ערוך גם כחיבור שההשפעה המרכזית שלו זה בזה שהוא מייצר שיח חדש, זאת אומרת, הוא משנה לחלוטין את פני עולם התורה הלאה. אחד הדברים המעניינים שאנחנו נלך ונימה יותר ויותר בשיעורים הבאים זה באמת איך השולחן ערוך הופך להיות מוקד היצירה התורנית המשמעותית מכאן והלאה, על אף שאת השיעור הבא שלנו אנחנו נקדיש בעזרת השם לשני שתי דקות. מכאן בעצם אנחנו בואו נתחיל לסרטט לפני שאנחנו נדבר על הרימה, איך אנחנו ניכנס לדבר על הרימה, אבל בעצם אם נזכיר, ייצרנו מפה של שתי דמויות שהן דמויות קצה, זאת אומרת מיטה לקה וצרנו את רבי יוסף קארו, ולמולה ייצרנו את רב שלמה לוריא המהרש"ל, ששתי הדמויות האלה מחברות בעצם שני חיבורים שנועדו לענות פחות או יותר על אותו צורך, ומה שהבאנו עד עכשיו זה שני החיבורים האלה שנועדו להיות שוב מין מאספים הלכתיים, צורכים מתוך אג'נדות שונות לחלוטין. הנחות היסוד העמוקות ביותר, השני המחברים לגבי השאלה מה זה הלכה, מה זה תורה שבעל פה, הן מאוד מאוד שונות אחת מהשני, אחד מהשני, ועל רקע זה גם שני החיבורים שלהם בנויים בצורה מאוד מאוד שונה. היעד של שלמה בנוי בתבנית החיבורים האשכנזיים, הסטנדרטיים, שאנחנו מכירים עד המורדכי, של קונטרסים שהם נכתבים סביב סוגיות הש"ס. אז אומנם יש בו משהו הרבה יותר סיסטמטי, תורת החשיבה שלו יותר מאורגנת, הכתיבה ההלכתית שלו בסך הכל היא כבר תופסת איזשהו קונספט של סוגיה, והיא לא רק מגיבה באופן מקומי לשאלה ותשובה, אלא נסה להוליד הלכה מתוך סוגיה באופן מערכתי, אבל בסופו של דבר הכתיבה שלו כולה מאורגנת בבלית. התלמוד זה הטקסט היחיד שנמצא במרכז שלו, מבחינת התמונת העולם האשכנזית שמיוצגת באופן הלימוד של שלמה לוריא, התלמוד זה הסיפור. עכשיו נכנסנו על רקע זה קצת, נכנסנו לעסוק בענייני תפיסה, נכון? תשובת מרבי קולון, אני מזכיר, וכל הנושא של קירני, שהתחלנו לפתוח אותו ואנחנו נפתח אותו הרבה בעזרת השם בהמשך, התחנה הבאה שבה נדבר עליו בעזרת השם תהיה כשנגיע לשח, בעוד 200 שנה בערך, בסדר? זה פחות או יותר הזמן שאנחנו צריכים לעבור כשנגיע לשח. אז התחנה הבאה, זאת אומרת, היא החיבור, לא 200, הרבה פחות, כמה 200? 100. החיבור הבא שהתעסק בתחומה אינטנסיבית בקימלי זה החיבור תקפו כהן, שרואה רוב ב-1677. זה לא 100 שנה קדימה, לא 200. אז זאת התמונה, הקימלי, טענת הקימלי והעצמה של אפשרות לטעון שאתה תופס, ראינו את התנועה של הסוגיה הזו מהפסיקה הראשונית של מורי קולון, שאתה תופס, במצבי ספק אדם יכול לתפוס חפץ ולומר קימלי כרשי, קימלי כתוספות, ראינו את עצם מורי קולון, הדבר הזה הוא ביטוי לחולשה של האחרונים, זאת אומרת התודעה של האחרונים שאם ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים, ולכן אם יש מחלוקת ראשונים אין לי שום דרך להכריע בה, כל אחד יכול לבוא ולתפוס כראות עיניו
כי אם יש לו ראשון שהוא סורך עליו, אז אין לי מה לעשות. אני לא יכול להוציא מידיו. הפסיקה הזו משתמרת גם אצל רבי שלמה לוריא, אבל מגמה הפוכה בדיוק. אצל רבי שלמה לוריא כל אחד יכול לתפוס, כי סוגיית הגמרא פתוחה בפני כולם, וכל אחד יכול להכריע. זאת אומרת, כשם שהראשונים יכולים להכריע בסוגיית הגמרא ולפרש אותה כך או כך, גם אני יכול להכריע, אומר הרב שלמה, ואני לא מפחד מהראשונים. אני יכול להכריע, אני צריך להכריע, ואני אכניס את ראשי לכל המחלוקות הראשונים, ואני אכתוב מה נראה לי יותר. מה שהוא כותב שם, בעזרת השם, גם כשאני אגיע למחלוקת רש"י בתוספות ההיא, שעליה מדבר מוהר"י קולון לגבי דוניית חתנים, אני מזכיר לכם נשכחות מלפני שלושה שבועות, אז אני אגיד מה דעתי, הוא באמת פוסק את דעתו ומביע אותה בנחרצות, ולכן שוב, התודעה של רבי שלמה לוריא היא שה... מה שנמצא במרכז זה אך ורק הבבלי, הוא הטקסט המכונן היחיד של הספרות ההלכתית, וכל אחד שיכול להוכיח מתוך הבבלי את דעתו, יכול להגיד מה שהוא רוצה, כל עוד יש לו טיעונים שנסמכים על הבבלי. הדבר הזה, ראינו שהוא ארוג בתוך תודעה דתית והלכתית מאוד מאוד עמוקה. תפיסת ההלכה של המרש"ל תופסת את ההלכה מראש באופן מאוד מאוד פלורליסטי. התמונה שהוא מתחיל בה, של התורה שניתנה בסיני ב-70 פנים, כל אחד יכול בעצם, כפי שורש נשמתו, לשמוע בתורה משהו אחר, וכך לכתחילה ניתנה תורה, זה המבנה שבו התורה ניתנה, ולכן באופן כללי, ספרים זה לא דבר מוצלח כל כך. כי לחבר ספר, אומר למשל, אתה מראש קולה את ההלכה, בעצם לעולם לא תצליח לייצר יצירה הלכתית מושלמת, זה בלתי אפשרי, אבל הבלתי אפשריות הזאת, שוב, היא אינרנטית למבנה המאוד עמוק של איך ההלכה עובדת. ההלכה עובדת באופן הזה שבו יש לה רק טקסט מכונן אחד, זה התלמוד, וממנו אפשר לצאת הלאה, ולפך, כדאי לצאת הלאה, כל תלמיד חכם יכול לעשות עם הדבר הזה כחומר ביד היוצר. מה שיוגש ממנו בבית המדרש של המרש"ל, אנחנו נראה את זה חוזר בדורות הבאים, באופן הרבה יותר נרחב, זה דגש הרבה יותר חזק על הלימוד, על החדשנות, על היצירתיות, ותפיסה הרבה פחות פורמליסטית או פשועה של המערכת ההלכתית. בניגוד לזה, ממש בניגוד חרום.
אפשר להגיד אולי מילה על המקום של הגמרא? זאת אומרת, למה התלמוד כן מסוגל להיות טקסט כזה?
אני חושב שזה בגלל שהוא טקסט מספיק מבוזגן. התלמוד מצליח אצל האשכנזים דווקא בגלל שהוא מבוזגן, ולא בגלל שהוא מסודר. הרי המרש"ל כותב, זה ספר שאי אפשר לקרוא אותו. אתה לא יודע מה הוא רוצה להכריע, ואחרי שנראה לך בסוגיה אחת ככה, בסוגיה אחרת נראה לך אחרת. נכון, הוא לא, אבל הוא איכשהו באורח פלא התקבל בכל ישראל, והחזרה אליו, אני חושב, שוב, אני לא יודע אם באופן, אני לא חושב שזה מנוסח ככה, ודאי לא באופן מודע, אבל אני חושב שהחזרה האשכנזית אל התלמוד שוב היא נמצא דווקא בעובדה שהוא מבוגר. זאת אומרת, לא רק שהוא מבוגר, שים לב, התלמוד הרי עובד בדיוק באותו אופן, זאת אומרת, יש לו איזה עידוד, הריתמוס של השאלה והתשובה הוא זה שמכונן אותו, התנועה של היצירתיות, יש פה איזה חוש הומור שמאתגר את האשכנזים במובן הזה. תפיסת ההלכה שלו היא הרבה פחות, היא מאוד לא נוקשה, זה לא חיבור קודיפיקטיבי. הוא לא חיבור שאומר לך מה לעשות. בניגוד משווה המשנה, והמתח הזה שבין המשנה לתלמוד ממשיך לכונן את המבנה של ספרות ההלכה אחר כך, כי יבוא הרמב״ם ויגיד, רגע, התלמוד הוא ספר נורא לא מוצלח. אני חייב לכתוב משהו שהוא בעצם, מה שעומד לנגד עיני הרמב״ם זה המשנה, נכון? זה ההשראה שלו. הוא רואה את הפרויקט של רבי יהודה הנשיא, הוא אומר, או, הוא היה יהודי רציני. יש כאן מישהו שאפשר לעבוד איתו, אני מעתיק את המודל שלו ברחבות הנדרשות, ואני אנסה בעצם לשחזר את המפעל שלו מהנקודה שאני נמצא בה היום. זה המפעל של הרמב״ם, לכן הוא בונה אותו ממש בתבנית המשנאית, הוא משתמש בעברית של המשנה, הוא ממש חוזר אל האג'נדה הזו, ובהקשר הזה הוא מעצב שוב תודעת ההלכה של ההלכה, ותודעת ההלכה המשנאית שבאה לידי ביטוי ביצירה הרמב"מית אחר כך, היא תודעת ההלכה באמת הרבה יותר גבישית כזאת, נכון? קריסטלית, יש פה איזה מין תודעה של הלכה מגובשת מאוד, מדויקת מאוד, ושיש לה תודעה קודיפיקטיבית מאוד מאוד בהירה, היא באה להגיד לך מה לעשות, זה התפקיד של ההלכה. בעוד שבמרחב האשכנזי, שהתלמוד נמצא במרכז שלו, ההלכה היא מין מרחב די מופרע של בית מדרש יצירתי, שבו יושבים חכמים, וכל אחד צריך לחדש את ההלכה כל הזמן. דיברנו גם, הזכרנו את הזיקה של זה, והיום ניכנס לזה קצת יותר, הם מנהג המקום. את המרחב האשכנזי הוא מרחב שבו לספר יש הרבה פחות מקום, ולמנהגי הקהילות יש הרבה יותר מקום מי שכתב על זה ברחבות, כמובן פרופסור ישראל דשמה בספר שלו, מנהג אשכנז הקדמון, שהוא מראה איך בהרבה מאוד מקומות, וזה בולט כבר בדף הראשון של הש"ס, המאמץ הגדול של בעלי התוספות הוא להסדיר את התלמוד עם המנהג המוכר להם. נכון? רבנו תם, בהתחלה ממש תוספות בדף ברכות, דף בית עמוד א', הוא אומר, רגע, כולם קוראים קריאת שמע באור יום. נכון? אני יושב באשכנז, והמנהג זה שכולם קוראים קריאת שמע ביום. מה עם הסוגיה? והוא בונה את דיני דינים, נכון, להגיד שפוסקים שם שהלכה לא יתמר לא כמר ולא כמר, דוד כמר עביד, דוד כמר עביד, לכן אפשר להגיד גם קריאת שמע, אפשר להחליט אם אתה רוצה להגיד קריאת שמע ביום, אפשר אתה רוצה להגיד קריאת שמע בלילה, אולי זה אפילו תרתי דסתרי, אפשר לעשות, זאת אומרת, ההלכה, כבר מהרגע הראשון שהאשכנזים מתחילים לטפל בבבלי, המאמץ שלהם עובד כל הזמן בזיקה אל מנהג המקום. מנהג המקום, שוב, אבל זו תודעה שהיא תודעה כמעט אנרכיסטית במובני הלכה קודיפיקטיבית. זאת אומרת, תודעת ההלכה של מנהג המקום, שלכל מקום יש מנהג משלו. מזכיר שוב, כל מה שאני אומר, אני חושב שכבר אמרנו, אני רק רוצה לאסוף את זה לאיזו תמונה. בתמונת ההלכה האשכנזית, נהר הופשת. זאת אומרת, לכל מקום, לכל עיר קטנה, יש את המנהגים שלה, ואם אתה הולך מוורמס למגנצה, יש שני עולמות הלכה שונים. אולי וורמס למגנצה לא, כי הם מאוד מאוד קרובים, אבל אם אתה הולך מוורמס למגנצה לפרובנס, אז שם ממש יש הלכות אחרות. הם אוכלים דברים אחרים, נהגים בצורה אחרת, הם חיים אחרת. אבל אנחנו רוצים ויכוחים בתוך אשכנז, על כל מיני, ובשר יש פחות אפשרות לשינויי מנהגים, למרות שגם זה היו חילוקי מנהגים, אבל דגים, שזה עניין הלכתי מאוד מאוד אקוטי ליהודים שגרים באירופה, כי שחיטה כשרה היא דבר מורכב, אבל דגים יש בכל מקום, ויש מסורות שונות לגמרי, ממקום למקום, בשאלה איזה דגים אוכלים, ואיזה דגים לא אוכלים. הדג אולי הכי מפורסם, דג השתירו, בסדר? אני לא יודע איזה דג זה השתירו, בסדר? אבל דג השתירו, יש סביבו דיונים הלכתיים שנמשכים, נמשכו אני חושב לפחות 600-700 שנה. זאת אומרת, מי ראשוני בעלי התוספות ועד החתם סופר מודעים בשתיר.
עד שהכריעו זה עם קשר או לא, אבל הוא לא
ויש, וזה קשור כמובן, אתם יכולים להניח לתפוצה של הדג הזה בנערות שונים באירופה שיש לו... מישהו כתב את זה מחקר, זאת אומרת, נוסמה מחקר, לא יודע איך זה נקרא, המדע הזה שבודק תפוצה של דגים בים, אבל הוא בדק את הנתונים שיש לגבי התפוצה של הדג הזה במסחר האירופי, ובבחינה ביולוגית, בנערות, באיזה נערות באירופה הוא היה נפוץ, ואת ההשפעה של זה על ההתפתחות של מנהגים לחקים שונים וקהילות שונות באירופה. עכשיו שוב, אנחנו היום, וכאן אני חושב שזה דבר שחשוב להבחין, השולחן ערוך ניצח בגדול. כי לא יעזור כלום, כשאנחנו היום חושבים על הלכה, אנחנו חושבים על ספר. רובנו. עכשיו אולי מתחיל להיווצר איזה שינוי סביב הדבר הזה, אבל עדיין אני חושב, רובנו ודאי גדלנו על ההנחה שההלכה היא ספר. זאת אומרת שאם אתה רוצה לדעת מה ההלכה, יש ספרים שאתה רוצה מה לעשות. ההלכה היא לא, אין איזה דינמיקה פנימית של איזה יצירתיות, היא לא רכה חופשית. לא רק שהיא רחב שנמצא בספרים, אלא יש לו מסורת מחייבת מאוד מאוד ברורה. זה לא שאתה נלך עכשיו תלמד בב ותעשה מה שאתה רוצה. נזכרנו שיש רפורמי אחד שחושב ככה, קוראים לו הרב טל, והוא יושב ביד בנימין. אין אף אחד אחר שאני מכיר היום שככה חושב, זה רפורמה גמורה הסיפור. זאת אומרת, התודעה של הרב טל, זה חזרה, מה זה רפורמה גמורה? זה דילוג על 500 שנה של מסורת הלכתית וחזרה אל המהרש"ל. מאז המהרש"ל, בית המדרש אשכנזי הזה, אנחנו נראה, הוא נכנע כניעה גורפת ומלאה, למרות שאנחנו נדבר על התנאים של הכניעה הזאת בהמשך, הוא נכנע על השולחן ערוך. וגיבור הכניעה הזו, שחתם עליה בעצם, שעליו נדבר היום, זה כמובן הרימה. כי את הפרויקט של הרימה צריך לראות על הרקע הזה. הרימה, חניך נאמן של בית המדרש אשכנזי, בן דורו של המהרש"ל, קרוב משפחה שלו, גם הוא גדל בדיוק באותה סביבה פולנית של המאה ה-16, גדל בקרקוב, הופך להיות ראש הישיבה ורב העיר בקרקוב. למרות שאני מזכיר שוב, מה שבקהילה של הרימה בקרקוב יש פחות משפחות ממה שהרב אורי מרכז בטירציה. זה רק צריך שוב בשביל הפרופורציות. אולי לא פחות משפחות, בערך כמו בטירציה. בסדר? מבחינת הסדרי גודל. אני יודע, 300 משפחות. טירציה בטח אולי יש טיפה פחות. 300-350 משפחות, זה סדרי הגודל של קהילה יהודית גדולה באירופה במאה ה-16. עכשיו נניח שוב, כולל נספחים ופה ושם, הקהילה היהודית בקרקוב מונה אלפים בודדים. וזה הסיפור. בסדר? אז כשאנחנו מדברים על רב קיל, עכשיו, גם זה צריך להבין, זה קשור מאוד למה שאני מדבר היום, זה כבר שינוי גדול. כי מתחיל, הרי מה נמצא בהתחלתו של תהליך של אורבניזציה באירופה. זאת אומרת, עד הרי מה, 350 משפחות, זה לא יעלה על הדעת, 30 משפחות יהודיות במקום אחד זה המון. רבי מותם גר בכפר קטן בצרפת, יש לו אולי בקושי קניין שלי, לא ברור שהיה לו מניין. אין, כנראה לא היה לו מניין. בכפר, אולי, מי ביתו וזה, הייתה לו אחוזה, רבי מותם היה בעל אחוזה גדול, הייתה לו אחוזה שלא יכול להיות שבאחוזה היה מניין. אבל זהו, הוא לא חי בתוך איזה קהילה יהודית ענקית. הקהילות של וורמוס וזה הן קהילות, גם עשרות משפחות. מדברים מאות משפחות, זה קהילת ענק במובן, וכאן אנחנו מדברים על ראשית ראשית ימי הביניים, כשאנחנו מגיעים לסוף ימי הביניים המספרים צולחים, בדרך השחור אני מזכיר שליש מאוכלוסיית אירופה נכחד, העסק מתפרם האורבנים, מה שאחד התהליכים שהרמה מגיב אליהם, אנחנו נכנסים את זה היום, שבראשית המאה ה-16 נוצרת בכל אירופה יש תהליך של אורבניזציה, מתחילות להיווצר ערים.
המספרים הקטנים לא ביחס לערים שהיו אז, או שזה מספרים שקטנים רק בינינו היום?
לא, זה מספרים שקטנים בינינו היום, ותחשוב שקהילה של 300 קרקוב של אז, כמה אנשים בכלל היו בקרקוב של אז?
כמה אנשים?
לא יודע לסליחה, אבל לא, היהודים היו קהילה משמעותית בתוך העיר. 300 משפחות זה היה, לא היה הרבה. אגב, יש סיכוי טוב שבקרקוב היום יש בערך 300 משפחות יהודיות. זה פחות או יותר, בדיוק שמעתי שנבחר רב חדש לקרקוב, מחליף את אבא של אורי פש, שהיה הרבה שנים הרב של קרקוב. אבא של אורי פש, שחברת פש, היה שנים הרב של קרקוב.
עכשיו היה הרב של פורטוגל.
עכשיו היה הרב של פורטוגל. מה, אני הגיע להיות הרב של פורטוגל, להיות המחליף של הרימה. זה לא פשוט. אבל קרקוב, על כיסא קהילת קרקוב ישבו גדולי עולם. ממש. הבח היה הרב של קרקוב, הבא היה הרב של קרקוב. עדל היה רב בקרקוב, היו שם כל גדולי עולם, רבני קרקוב. אבל...
קרקוב של אז הייתה כמו אפרת היום, משהו כזה.
מה?
מקסימל.
משהו כל הזמן, שוב, זה הסדר. עכשיו, העיר הולכת ומתפתחת, עוד מה-16 והלאה, הקהילה צומחת במהירות, גם הקהילה היהודית וגם העיר צומחות מאוד מאוד מהר. אנחנו מדברים על תהליך של גידול, שוב, שראשיתו במאה ה-16, ומי שם צומח, יחד עם מהפכות טכנולוגיות שמלכות את הרנסנס, והופכים את הערים להיות גורם הרבה יותר משמעותי באירופה, עד כשאנחנו מגיעים לאמצע המאה ה-18 בצפון, אנחנו כבר מדברים, מתחילים לדבר על תהליכים ממש של מודרניזציה. של מהפכה תעשייתית, של מפעלים גדולים, של ערים ענקיות. זאת אומרת, מהמחצית השנייה של המאה ה-18 והלאה, אנחנו מתחילים לדבר על אורבניזציה ממש במובן המודרני של המילה. ערים גדולות, מתוכננות, שכונות מתוכננות, מערכות מים, חשמל, ביוב, מרכזיות. אלה דברים שמסוף המאה ה-18 והלאה מתחילים להיות, להתפשט באירופה בקצב מאוד מאוד מהיר. אבל לגבורתם במאה ה-16 ברימה, זאת אומרת, הרימה עומד ממש מול הדברים האלה, אנחנו תפריעים אותם. ותחשבו כבר, אתם יכולים לדמיין בראש. מה כזה דבר עושה לדוגמה, אנחנו נראה את זה עוד מעט בספר תורת חטאת, מה זה עושה למערכת כשרות? שפתאום כשרות זה לא עניין מקומי, אלא אתה צריך לספק צרכים של אוכלוסייה גדולה. אתה צריך לספק בשר ל-400 משפחות. לא ל-5 משפחות שגרות לידך. כשאתה מספק בשר כשר לא ל-5 משפחות, לא ל-50 משפחות, אלא ל-300 משפחות, אז יש בית מטבחיים גדול. זאת אומרת, אתה עובר מהלכה מקומית להלכה עירונית. אלה שני מערכות שונות לגמרי.
כאילו שזה יותר קנוני כזה, כמו... זה יותר הולך לכיוון
ש... אתה צריך לחשוב שוב. כל תהליך כזה גורם לך לחשוב הלכה אחרת. זאת אומרת, השאלה שוב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן בראש, זה מה כשהם חושבים על הלכה, על מה הם חושבים? כי להלכה, אחד דברים שפשוט נשים לב, הלכה... למה לא יש איזו תמונה בראש, מה זה הלכה? אבל אנשים שונים, אני מאמין שגם, מקווה שגם אתם, לפחות אם לא עד עכשיו, אז מכאן ואילך, תחשבו על הלכה באופן משתנה. יש תמונות הלכה שונות. אנשים שונים בתקופות שונות חושבים באופנים משתנים על הלכה. ותהליכים חברתיים והיסטוריים, הסוג שאנחנו מתארים פה, מייצרים הלכה אחרת. ותחשבו לדוגמה מה קורה כשהם מקימים פתאום מדינה יהודית. ומה זה עושה להלכה, ואיך זה מטלטל את האופן, לא רק שוב שבו פוסקים הלכה בשאלות מסוימות, אלא האופן שבו אנשים חושבים על הלכה. כי פתאום, לדוגמה, צומח מוסד שנקרא משפט עברי. מה זה משפט עברי? לא היה כזה דבר מאז ומאז. אין דבר כזה משפט עברי. מה זה משפט עברי? יש הלכה. סתם כדוגמה לאיך המפגש של הלכה עם פתאום מערכת של אהבה אמינה שיש שתהיה מדינה יהודית כבר מולידה משפט עברי. משפט עברי הוא תוצר של החלאה של מערכת התחתית מסורתית עם צורת חשיבה משפטית מודרנית שאומרת רגע, מה העקרונות המשפטיים שנמצאים פה ובואו נעשה אותם בתוך מרחב משפטי מודרני, נכון? זה משפט עברי. עכשיו, מה זה עושה שוב לאיך שחושבים על הלכה? האם פעם חשבו על הלכה באמת בתור צורת משפט? משפט נוהג, באופן שבו אנחנו היום חושבים על משפט בתוך המערכת המודרנית של משפט? זאת שאלה שוב, יכול להיות שיש לזה גרעינים לתודעה הזו, אבל זה רק דוגמה שוב לאיך אופנים שונים של חשיבה ומערכות חברתיות מעצבים תודעת הלכה שונה. ועכשיו, שוב, מבחינתנו, בין המרחב הספרדי למרחב האשכנזי, אני חוזר רגע לתמונה הראשונית, יש תמונת הלכה מאוד מאוד שונה. המערשב כאמור יש לו הלכה מבוססת ספר, מבוססת, אבל כן גם חברת יהודים. זאת אומרת, ההלכה מתקיימת בתוך בית המדרש. היא תוצר של ישיבה שבית מדרש לומד. זה המרחב שבתוך ההלכה מתקיים. זאת אומרת, ההלכה היא שוב שכדי לפסוק הלכה אתה צריך ללמוד את כל החומרים, אז תפסוק הלכה. תחזור לחומרים הראשונים, אתה חייב להיות נטוע בבית המדרש כדי לפסוק הלכה. אין כזה מוכר שלומדים בכולל ספרי קיצורים ויוצאים להיות רבני קהילות. אם לא למדת את המסכת מההתחלה ועד הסוף, עם כל הראשונים והאחרונים, אז אתה לא יודע לפסוק הלכה. אגב, את הזעקה הזו, שזעקו נגד השולחן ערוך מהמאה ה-16, זועקים עד היום הרבה מאוד רבנים. מה זה מבחן הלכה? אני לא דבר כזה. שלום פישר, פעם שמעתי אותו, גם הגר זה מתבטאים בחריפות נגד המפעל הזה של מבחני ההלכה של הרבנות, שכאילו מניע שאתה יכול להתחיל מהסוף. מה אתה אומר? אתה תתחיל מהתחלה? מודמר, מה שאני אומר? זה הדרך היחידה, לא לך. מוצאים לדעת איסור בטא, תלמדו, אמרו לי, על הסדר. תגמרו את המסכת, תדעו, איסור בטא, לא צריך יותר לעשות שום דבר. למדתם פה, נתן לי איסור בטא, ואין לך את העבודה. עכשיו זה שוב, זה תודעת הלכה אחרת, כי זה אומר שבן אדם, עכשיו, התודעה להלכה לא, כמובן צריך לתת רשבון שהמחיר שלה זה שהיא מתעלמת לחלוטין מהאדם הפשוט. המאמצים כדרכם של תלמידי חכמים לא מעניינים אותך. אתה רוצה, הוא שיהיה לך רב, לשאול אותו מה לעשות. ואין אפשרות לייצר בתוך מרחב כזה ספר הלכה פשוט שיהיה יישוב, שישב לבעלי בת ליד הבית. עכשיו, אני כאן טיפה מקצין את התמונה.
מה השאלה של... מה תפיסת ההלכה, נראה זה הרבה יותר חשוב איך האדם הפשוט תופס את ההלכה.
כן, כן.
יש ממש ניתוק בין איך ש...
אז איך האדם הפשוט תתפוס את ההלכה בתוך מרחב כזה, מה אתה אומר?
לא יודע, אני שואל את עצמי.
יהיה כל זה נהג מקום אותך.
נהג מקום.
הוא בתוך הבעיה שהיא ככה חיים. ואם יש שאלה, אופן למה? זאת אומרת, המקום של הרב בתוך הקהילה שלו יהיה הרבה יותר דרמטי. וכל רב במקומו יעשה מה שנראה לו גם עוד מעט נראה את זה הכי מתאים לקהילה שלו. זאת אומרת, ממילא ההלכה תהיה, זה תהליך שהוא מעצים את עצמו, ההלכה גם חוזרת ונהיית הרבה יותר מקומית. כי כל רב, הציפייה ממנו זה שהוא יפסוק בעניין להלכה שלו, לקהילה שלו, לצרכים המשתנים שלו. עכשיו, הממה עושה את הצעד המאוד מאוד דרמטי. שהוא חוצה את הקווים. את הרמה כאמור שגדל בתוך בית מדרש אשכנזי לעילה ולעילה בפולין, בית המדרש אשכנזי, הורתו היא שתי דמויות מכוננות שאנחנו לא יודעים עליהם הרבה כי הם לא כתבו שום דבר. זה קשור מאוד באותו עניין, אנחנו תכף נראה את זה. רבי יעקב פולק ורב שלום שחמה. רבי יעקב פולק ורב שלום שחמה הם שני ראשי ישיבה מיתולוגיים בקרקוב שהם בעצם מולידים את עולם התורה של העת החדשה. ואת זה למה אני אומר? כי עולם התורה של העת החדשה, שוב, אם תשימו לב, אנחנו מדברים כל הזמן, נמצא בפולין. גבולותיו מסתרעים פחות או יותר בין קרקוב ללבוב. אתה יודע? היום זה מזרח פולין, מערב אוקראינה. וכמו החיבורים שמתחברים בספרות ההלכה בעת החדשה, מתחברים בתוך המרחב הזה. עכשיו כאן כמובן התמונה שלי היא מאוד מאוד מוטה כי מחקנו פה עולם הלכה ספרדי שמסיבות בעיקר של דומיננטיות פוליטית ושל קולוניאליזם ושל הרבה מאוד דברים באמת קיבל הרבה פחות מקום למרות שהוא לא היה פחות פורה בהכרח. אבל אם אנחנו בודקים היום לדוגמה אפילו את ספר, כאילו דוגמאות בולטות על השולחן ערוך אין אף נושא כלים ספרדי שנתפס על השולחן הזה. הפרי חדש, חלק מהמצור שנתפס בסוף. אין עושה כלים ספרדים על השולחן הזה. תופעה שהיא מדהימה, את החיבור הספרדי הזה הוא מוכיח לנו את חשיבות הפרויקט של הרימה. איך החיבור הספרדי הזה, שולחן ערוך, השתלט לחלוטין וניחס את כל המרחב האשכנזי אליו. אפשר להניח כמובן שהתמונה היא יותר מפוקחת. זאת אומרת שכשהחיבור הזה מפעפע את תוך המרחב האשכנזי, המרחב האשכנזי חוזר ומעצב אותו מחדש באופנים שגם משנים את המגמות המקוריות שלו. הוא לא נשאר לגמרי כמו שרבי יוסף קארו ראה אותו. אבל העיקרון הבסיסי הוא שוב שהיצירה מתרחשת שוב במרחב הזה שבין קרקוב ללבוב, ושתי הדמויות האלה של אבשלום שחמן ויעקב פולה הם האבות המולידים של בית המדרש הפולני. בפולין, הקהילה היהודית בפולין ובמזרח אירופה בעצם מתחילה להתפתח ולצמוח רק במאה ה-16 בשלהי המאה ה-15, וזה כרוך שוב בתהליכים של דיבור ספרד, כל הטלטלות שאירופה עוברת, שבעצם הקהילה האשכנזית המקורית, קהילות גרמניה, צרפת, בצרפת יש תהליכים של גירוש מאנגליה וצרפת וכולי מקביל במאות האלה, והקהילה הזו הקרנה יורדת בצורה מאוד מאוד משמעותית, ושגירה מאוד מאוד משמעותית ממערב ומרכז אירופה אל מזרחה, וכאן צורחת בעצם הקהילה היהודית הגדולה של מזרח אירופה, שמאז ועד השואה היא הקהילה הגדולה בעם היהודי. זאת גם ספרית בטווח הזה שוב שבין בואו נלך כאילו גבולות פולין, אוקראינה וליטא, כל מערב רוסיה של היום, שזה תחום המושב הופך להיות בסוף המאה ה-18. זאת אומרת, כל התחום הזה, זה המוקד המספרי והאיכותי של היצירה התורנית במהלך כל העת החדשת. רוב העם היהודי מבחינה מספרית יושב שם, ושוב, חלק הארי של היצירה ההלכתית, הנתפסת, הדומיננטית, מתחבר באזורים האלה, וכאמור מורתו שם ברב שלום שכנה ורב יעקב פולד. אז למה אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר? אנחנו לא יודעים עליהם כמעט שום דבר, על שני החברים האלה, החברים גדולי עולם, שני הדמויות הענקיות האלה, כי הם לא כתבו שום דבר. הם לא כתבו שום דבר כי הם תוצר, הם לא סתם תוצר, הם האב טיפוס של בית המדרש הזה. זאת אומרת, הם גדלים בעולם שהוא, שוב, שבו אין ספרות עליו. אלא כל אחד כותב לעצמו. עכשיו בואו, טיפה פחות נהיה באוויר, בואו ניכנס טיפה למקורות.
יש יחס בין המרשל?
אליהם פחות, פחות. המרשל יש לו מסורת מאבא שלו, בחי אל אוריה, ויש לו מסורת משפחתית מאוד עמוקה, שאביו היה כנראה בן בעצמו למהגר מאשכנז. והוא מביא איתו כאילו איזה מין מסורת אשכנזית, ויש לו תודעת מסורת אשכנזית מאוד עמוקה למרשז, שהיא מסורת שלו. אני לא חושב שהוא לומד אצל רבשלום שחמן, אבל הרימן כבר כן לומד בישיבות האלה של רבשלום שחמן ורבי יעקב פולה. מי שמתאר קצת את הישיבות האלה זה יהודי מאוד מעניין בשם דוד גנז. דוד גנז הוא תלמיד של המהר"ל, שבסוף המאה ה-16 כותב לראשונה חיבור כרוניקה יהודית, זאת אומרת ספר היסטוריה יהודית. זה בעצם החיבור, ספר ההיסטוריה היהודי הראשון מאז פלאביוס, אני יודע, כמעט הראשון.
שזה פה בספרייה.
מה, זה ספר של דוד גנץ, שנקרא איך ברח לשמור כרגע, אבל יש אותו פה בספרייה. ובתוך הספר הזה הוא מתאר את רבי יעקב פולק ושלום שכנה, שמולידים את הלימוד הפולני, וכאן עוד מושג שהוא כרוך מאוד בכל מה שדיברנו עליו היום, ואנחנו לא נפתח אותו עכשיו, כי נפתח לא נגמור, וזה הפלפול הפולני. בשבוע הבא נדבר עליו קצת יותר, שנדבר על המהרש"ל והמהרש"ל ומערב לובלין. בשבוע הבא, הציר שאנחנו נמשיך ללכת בו הוא בעצם ציר שאם תרצו אפשר לצייר אותו על שני הצירים שדיברנו כרגע. בציר אחד יש לנו את היצירה ההלכתית הספרותית והלמדנית שממשיכה להתפתח באשכנז, שהיא סביב התלמוד. עכשיו כאן קורה דבר נורא מעניין, אנחנו נפגוש בשבוע הבא שתי הזמנות האלה, המהרש"ל ומערב לובלין, שלא מחברים בכלל חיבורים הלכתיים, אלא רק הערות על הש"ס. נכון? המהרש"ל הוא לא חיבור הלכתי, הוא חיבור פרשני שהוא בנוי כסוג של רצף הערות על סדר הש"ס.
על התוספות,
על רש"י, התוספות, נכון? על מושג שכמובן מאוד משמעותי, ונתחיל עליו בשבוע הבא, על הגפת, נכון? על המכלול הזה של גמרא רש"י תוספות. זה מה שעומד לנגד עיניהם. אבל כשאנחנו שואלים את המוקד של היצירה ההלכתית במאה ה-17, כשנעבור 50 שנה קדימה, ברור שהוא נמצא כאן. כאן אנחנו נמצא את הסמה, את הבח, את התז, את השח. כותבים כולם יצירות הלכתיות נרחבות.
איפה בעולם?
איפה בעולם כולם? בין לבוא וקרקו. הבא פה הרב של קרקו, הסמה והתז יושבים בלבוא. השח יושב בליטה, נולד בווילנה, ואחרי זה הולך לעולמו בעיירה בשם הלישוי, שהיא עיירה לא גדולה בווילנה. אבל שוב, זה הצווח, כולם במרחב
הזה. איך חלוקה גיאוגרפית ספרדית כאלה זה?
אין ספרדים. אין ספרדים בתמונה הזאת. מה שמתרחש במרחב הספרדי בתקופה הזו, יש לנו ספרות שוב מאוד מעניינת שאנחנו לא נדבר עליה, כי ההשפעה שלה המשמעותית זה איך שהיא מפעפת בהמשך לתוך היצירה הזו, אחרת לא היינו יודעים עליה. יש לנו את שוב. בארץ ישראל יושב באותו זמן המהרלב"ח, רבי לוי בן חביב, בסדר? ומערי בן לב ומערי בסן וכל מיני דמויות כאלה שאנחנו, מי שמכיר את השמות שלהם שמע אותם בעידן כי הם מצוטטים בקצות איפשהו או כי, זאת אומרת, זה אף אחד לא אומר להם שוט מערי בן לב על הסדר, זה חיבור מרתק שוט מערי בן לב
שבקטה שלי
יהיה שוט מערי בן לב זה פשוט חיבור למדני מרתק שיש לו תשובת חשיבה של אחרון במאה ה-16, כי העיון הספרדי של רבי יעקב ברב מוליד אחרונים במאה ה-16. זה לא ממש ככה, הם חושבים כמו אחרונים. ולכן הקצות נשען עליהם בלי הרף. זאת אומרת, הם מקורות ההשראה שלו בדיום של 300 שנה. זאת אומרת, התהליך הזה יגיע לכאן רק עוד 300 שנה. אבל זה סיפור אחר. זאת אומרת, אין לנו צרה יריעה קצת מלהכיל את כל המרחב של ה... דיון הזה, אז אותם אנחנו רגע נשאיר בחוץ, בסדר? אבל זה במאה שאנחנו רואים על המאה, במאה של כל אלה פועלים במאה ה-16 במאה ה-17 כבר זה המוקד באופן מאוד מקום, זה כאן נמצא לב העיסוק, יש לנו קצת שם במרחב הספרדי, זה חדש של במאה ה-17
בכל
שזה שעבר בניין
ספציפי,
זה
גם
מסתרגע
שם.
איזה?
לא יודע,
אתה לא אוהב. לא, הם מוכרים יותר.
יש לא אוהב מיכל תקופות.
אני לא יודע, אין הרבה בתקופה הזאת. זה המאה ה-17, זה המוקד. שימו לב שוב, שני צירים. יש לנו את הציר שילך באמת להתעסק באופן פרשני בתלמוד, אבל ספרות הפסיקה נכתבת כאן. כולה כבר סביב השולחן ערוך, השולחן ערוך ניצח בנוקאאוט. זאת אומרת, המהרש"ל, וכאן רק כדי להמחיש את זה, הספר יד של שלמה, אמרנו, נכתב במאה ב-1500, הוא מסיים לכתוב אותו, אני חושב, ב-1560 ומשהו, בסדר? הוא נדפס לראשונה רק ב-1730, משהו כזה. לא מדפיסים אותו. בסדר, גם זה בערך, לא... במאה ה-18, ראשית המאה ה-18. למה לא מדפיסים את הים של שלמה? החיבור האשכנזי, לכאורה, הלכתי, כי כשולחן ערוך ניצח בנוקאאוט. הוא הרבה יותר נוח. אחרי כמו שאמרנו בתיאוריות וכו', בסוף פרקטיקה זה עובר. לא, אין מה לעשות. רבי יוסף גם הצליח לכתוב חיבור תמציתי, מרוכז, יש דפוס, אפשר מהר מאוד להפיץ את החיבור הזה בכל אירופה. וכמובן, מי שחתום על החיבור הזה עוד, זה הרמ"א, כי הרמ"א הכניס אל תוך החיבור הראשוני של רבי יוסף קארו את כל ההערות שמייבאות לתוך הספר הזה, את המנהג האשכנזי, ובזה יצר את האיחוד בין שני החיבורים האלה שהופך את השולחן ערוך באמת להיות ספר שמתאים עכשיו לכל מרחבי העולם היהודי. זאת אומרת, עד הרמ"א השולחן ערוך באמת לא היה מצליח. זאת אומרת, הוא הצליח, אבל לא עד כדי כך. מי שבעצם חתום על ההצלחה של השולחן ערוך זה הרמ"א. עכשיו, זה כמובן פרדוקסלי, למה?
הוא עשה את הקטן.
כי הוא עשה הכל. זו תמיד התנועה שהתנגדת בין כשמישהו כותב השגות. בהרבה מובנים אין ספק שהשגות של הרי ועד עשו לרמב״ם שירות הדין.
זה שפיכו
אותה לזה. שמה?
נצאים לעוד כתבי עד של הרמב״ם, ורק חמישה מהם השגות של הרי ועד משהו כזה. זאת אומרת, היו... לא הייתי כותב השגות של הרי ועד.
זאת אומרת, זה...
גם לפוסטים
הראשונים
אומרים שזה לא
אותו שאלה. אני חושב שהשאלה, אבל זה לא רק אם העתיקו את זה. השאלה זה איזה משקל חיבור מקבל. וכשבני דורו כבר תופסים את החיבור הזה כחיבור שאתה חייב להגיד אליו, אז זאת אומרת שהחיבור הזה הוא רציני. כשאנטיבות מבין שהוא חייב להגיב לפצות, כי מישהו כתב פה חיבור שאתה לא יכול להשאיר אותו נטול תגובה, אז שוב, הוא משדרג את הקצות. עכשיו, אגב, בסופו של דבר, הדפיסו קודם את הנתיבות. לא הדפיסו קודם, אבל הכניסו קודם את הנתיבות לדפי השולחן ערוף. כשהדפיסו את השולחן ערוף ומתחילים להכניס נושאי כלים פנימה, אז את, הראשון שנכנס, לפני שנכנס הקצות, נכנס הנתיבות. רק אחרי כמה שנים הוא אומר, בעצם הנתיבות כתב על הקצות, אז נכניס גם את הקצות פנימה. וככה הקצות והנתיבות נכנסים לתוך דפי השולחן ערוך, מכאן המבנה המוזר שהקצות יושב מתחת לנתיבות, בדף. תחשבו על צורת הדף, מי שיש לו בראש את צורת הדף של חושן משפט, אז יש קודם את הנתיבות, ומתחתיו נמצא הקצות. הוא נמצא מתחתיו כי מבחינה כרונולוגית, בסידור הדפוס הכניסו קודם את הנתיבות ועל את הקצות. זה רק ללמד שוב שההשגות עושות מאוד טוב לחיבור שלו. במקרה של הקצות זה מה שהכניס אותו להיות על הדף של השולחן ערוך. אבל גם במקרה של הרמה, בואו נקרא את הקדמת הרמ"א לשולחן ערוך, בסדר? כדי שטיפה גם ניגע בטקסטים באנשיות שלנו. אמר משה, בן לאדוני אבי הרב בישראל, ביות כי הגאון, שלחתי את זה עכשיו במייל.
אני
אתן
לנו אינטרנט.
זה הבעיה, זה הבעיה. ביות כי המחבר. טוב, טוב, תשאירו. ביות כי המחבר, הגאון בית יוסף בשולחן ערוך שלו, חכם עדיף מנביא. תשימו לב גם לביטוי הזה, חכם עדיף מנביא. אני מזכיר שעל רקע הדמות של רבי יוסף קארו, זאת אמירה מאוד משמעותית. להגיד שהוא חכם עדיף מנביא, למה?
כן,
כי הוא גם נביא. זאת אומרת, זה לא... ואני לא בטוח שהרמ"א לא מכוון לזה.
זה
המוכר בזמנו
כבר, נגיד משנה.
אני מעריך שבצפת ידעו. ידוע בעולם, אני לא יודע. טבח טבחו, ערך שולחנו, לא הניח אחריו מקום להתגדר בו. לולי, אתם שימו לב קודם כל לתמונה הראשונית, הוא אסף הכל. לולי ללקט דברי האחרונים ולהורות דרך המנהגים שנהגו במדינות אלו. אבל יש לי רק איזו הערה קטנה, שאצלנו במדינה יש, שוב שימו לב, יש מנהג. נכון? רבי יוסף קארו מתעלם מהמנהג. באתי אחריו לפרוס מפה על שולחן ערוך, שחיבר עליהם כל פרי מגדים ומטעמים אשר יאהב האדם. ובלא זה, השולחן אשר הוא ערך לפני השם, לא נתנו עדיין לבני אדם אשר במדינות אלו. אשר רובי מנהגי מדינות אלו לא נהיגים כבתיהם. שימו לב איך הנסיגה טקטית מהפתיחה, נכון? כאילו הוא עשה הכל, אך בעצם רוב המנהגים שלנו הם לא כמוהו. כי כבר אמרו אין למדים מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בחוץ, כל שכן מן הכלל שכלל הגאון מעצמו לפסוק אחר הריף והרמב״ם במקום שרוב האחרונים חולקים עליהם. יש איזה כלל בשולחן ערוך שהוא פוסק כמו הריף והרמב״ם, כלל מוזר, הוא פוסק כמו הספרדים. מפתיע, נכון? אבל שימו לב, זה לא רק הכלל של לפסוק כמו הספרדים, אלא שיש פה איזו תמונה של ספרות ההלכה שהרב יוסף קארו ניסה, דיברנו על זה כמו הוא עמל לייצר אותה, נכון? של איזו הלכה שוב שיש לה איזה מין מסורת פסיקה מאוד מאוד ברורה, עמודי פסיקה, מין מבנה כמעט טכני של ההלכה. תבדוק מה שלושת אלה יודעים, אתה יודע מה שלושת עמודי ההוראה אומרים, אתה יודע מה ההלכה. הרי מה, תמונת ההלכה שלו שוב הרבה הרבה יותר מבוזרת. יש המון פוסקים. ועל ידי זה נתפשטו בספריו הרבה דברים שאינם עליבא דהלכתא, לפי דברי החכמים שממהם אנו שותים. הם הפוסקים המפורסמים בבני אשכנז, אשר היו לנו תמיד לעיניים ופסקו מהם כמאי דקמאי. ומאור זרוח, והמורדכי, והאשרי, וסמק, והסמק, והגאות מימוניות, אשר כולם נבנו על דברי התוספות וחכמי צרפת, אשר אנו מבני בניהם.
מספיק שהבישב קארו מנה אותם, נכון, הוא מנה את כל זה, ואמר, טוב, כולם עם התוספות.
וכולם
את
זה, כן.
לא אמרתי, זה משהו אחד.
עכשיו כאן, שימו לב לכמה תודעות מאוד מעניינות. נכון, א', יש פה המון, יש פה עולם שלם, הוא אומר, של הלכה אשכנזית. ב', אנחנו... בני בניהם של בעלי התוספות וחכמי צרפת. עכשיו שימו לב, זה דבר שצריך להבין עד כמה הוא דרמטי. כאן הרגע שבו מתעצב המושג אשכנזי. אשכנזי זה אומר שאתה פולני. הרי מה זה אשכנז? אשכנז, דיברנו על זה כבר בקצרה, אשכנז זה גרמניה וצרפת, זה אשכנז. השם אשכנז מיוחד למדינות האלה, מדינה מאוד ספציפית. זה הנקודה שבה השם אשכנזי הופך מלהיות תיאור גיאוגרפי של מקור. בספרות ימי הביניים שאומרים מישהו שהוא אשכנזי, מתכוונים להגיד שהוא בא מגרמניה. כאן הנקודה שבה זה הופך מלהיות מיקום גיאוגרפי ללהיות זהות ושיוך תרבותי חוצה גבולות של כל יהדות אירופה.
ספרדי יכול לשם ל...
כמו שספרדי, בדיוק באותו אופן. נכון? זה לא מה, זה תהליכים מקבילים ומרתקים. בשני המקורות זה קורה אחרי שהקהילות האם חרבות. הקהילות היהודיות באשכנז כבר לא מעניינות אף אחד. ובספרד כבר אין יהודים. אבל הדימויים האלה של אשכנז מול ספרד, אלה הדימויים שממשיכים לעצב את בני עולם ההלכה, והם הופכים מלהיות זהויות גיאוגרפיות ללהיות זהויות תרבותיות, נכון? והתרבויות האלה נודדות ממקומות האם שלהם, ועכשיו הם מאפיינות מרחבים הרבה הרבה יותר גדולים. ועכשיו אנחנו, את מי זה כולל? נכון? זה כולל את מנהגי מדינות אלו. נכון, הביטוי הזה, מדינות אלו, שחוזר כמה פעמים פה בדברים של הרמה. מה זה מדינות אלו? מה, אלו המדינות? מה זה המדינות האלו? על איזה מדינות הוא מדבר כשהוא מדבר על המדינות האלו? נכון? תימו לב לתשוב שהנה המקום שבו גם תודעה פוליטית מעצבת הלכה. נכון? כי מנהגי המדינות האלו, שוב, שאנחנו כולנו מבני בניהם, בני בניהם של אשכנז, של בעלי התוספות, זה התודעה שמעצבת את ההלכה של הרמה. עכשיו שוב, הוא מצד אחד מפרק במה שהוא עשה לחלוטין את הפרויקט של השולחן. אני מזכיר שוב את הדברים שדיברנו אצל יוסף קארו. התמונה של יוסף קארו רוצה לייצר היא תמונת ההלכה האחת. זה החלום של יוסף קארו, זה כל המאמץ שלו. לחבר את, ה, נכון, את הכרסים בלולאות, התמונה של, שהמגיד מתאר. זה מה שהוא עושה, הוא מייצר מחדש את, את המשכן של הקדוש ברוך הוא, את ההלכה האחת שבתוכה הקדוש ברוך הוא יגור. זה הפרויקט שלו. והוא רואה את עצמו כמי שיכנס בחזרה את כל ההלכה עם נקודה אחת, זה מה שהוא רוצה לעשות. הוא תופס את עצמו כמו הרמב״ם, כמו המשנה, כנקודה של איסוף של כל החומר במקום אחד. מצד שני, עומד הרמ"א ומכניס, כאילו הוא לוקח את החיבור של השולחן ערוך, מצד אחד משתמש בקודיפיקציה שלו, בצורת הארגון שלו, באיסוף המשמעותי שהוא עושה, ועושה פעולה שוב שהיא ממש פרדוקסלית, שמצד אחד הוא באמת גורם לחיבור הזה להיות החיבור הנפוץ ביותר בכל העם היהודי. זאת אומרת, הוא באמת הופך את החיבור הזה להיות חיבור שיהיה נפוץ בעת ובעונה אחת, גם אצל הספרדים וגם אצל האשכנזים. אבל מיני אומר, הוא מפרק את ההלכה האחת, את תמונת ההלכה של יוסף קארו, אבל מה מפרק? כי מתברר שבאותו חיבור כבר אין הלכה אחת, יש שתיים. בחיבור הזה, שהוא החיבור המכונן של ספרות ההלכה מכאן ואילך, בתוכו כבר יש שני קולות שמדברים. מה שזה כמובן יעשה זה שזה יפרוץ את הפתח למה?
לתור שלום עצמם.
כל החבורה הזאת תצעד בעקבות הרמ"א. וכולם כבר לא רואים כמו המהרש"ל. הם מקבלים, הם הפנימו לעומק את חשיבות המהפכה הזאת שעשה השולחן ערוך. מצד שני, הם יפנימו אל תוך הכתיבה סביב השולחן ערוך את כל צורות החשיבה האשכנזיות מבית מדרשו של המהרש"ל. ואנחנו נראה את זה קורה בהמשך. איך? כל הכתיבה של נושא הכלים, שוב, פועלת גם היא באופן שהוא כל הזמן כפול פנים, שמצד אחד, באופן לא רק חיצוני, אלא גם פורמלי, הם מקבלים את תמונת ההלכה של השולחן ערוך. את צורת הכתיבה שהיא הולכת מהסוגיה אל הפוסקים, מנסה לברר באמת את גלגול הדברים האלה אצל הפוסקים, את הסמכות של רוב הפוסקים, את מנגנוני ההכרעה בתוך הפוסקים השונים. התודעה של המהרש"ל שתפסוק מהסוגיה מה שבא לך לא מחזיק המעמד. במאה ה-18 כבר ביום התנאי בשביל סוגמא של דברים, פתאום מה שלא נזכר שולחן ערוך בכלל אין לו רלוונטיות. מצד שני, האנרגיה של תלמד, תחקור את הסוגיה, תתבונן בהלכה באופן הרבה יותר רחב ופלורליסטי, משתנה לך באופן מאוד עמוק. עכשיו, זה לב הטיעון מבחינת שוב התמונה הרחבה של המקום של הרמ"א והפרויקט של השולחן ערוך בתוך התמונה הרחבה של עולם ההלכה הלאה. אבל בואו עכשיו נקדיש עוד כמה דקות לרמ"א בעצמו, או לתהליכים שהוא מונה. אנחנו נדלג על ההקדמה של דרכי משה למרות שהיא ממש טקסט מרתק, ואני קופץ ברשותכם להקדמה של ספר תורת חתך. ספר תורת חתך הוא חיבור הלכה ביסור ויתר שכותב הרמ"א, והוא המשך ועדכון של ספר הלכה אשכנזי קדום יותר שנקרא שערי דורה. שערי דורה היה חיבור ההלכה האשכנזי המרכזי בתחום איסור ויתר, מונוגרפיה שהנושא שלה זה רק יכול להיות איסור ויתר, ובתבניתה ובמתכונתה כותב הרמ"א את ספר תורת חתך, שהוא רואה צורך בעצם לעדכן את עולם ההלכה האשכנזי. אז בואו...
מה שערי דורה?
מגאון בעל שערי דורה. אני לא זוכר את שמו כרגע, יש לו שם, אני חושב, אבל ככה קוראים לו בכל המקומות, הגאון בעל שערי דורה. תבדוק לנו מי חיבר שערי דורה, אני זכרתי כמה, אבל הוא לא... זה החיבור המרכזי שלו, אז קוראים לו בעל שערי דורה. זה נקרא שערי דורה כי הוא גר בעיר בשם דורה. זאת אומרת, השם שלה היה דורה, שזה דוראי בטח או משהו כזה, והחיבור נקרא ספר שערים. נקרא לו ספר השערים. מכאן צמח השם שערי דורה. זה נשמע כאילו איזו מילה בערבית, אבל זה לא... כן, זה היה ספר השערים מדורה.
לכן... גרמניה.
מה שערי דורה? אני חושב שגם לא יודעים עליו יותר מדי, היהודי הזה. אבל... אני קורא. אברך את אדוני אשר יעצני אף לילות זיסרוני חיליותיי לסדר סדר איסור ויתר על הדינים המבוארים בשערי דורה, באשר כי הוא ספר מוגל ונמצא ביד כל אדם, והמכשלה הזאת תחת ידם. שימו לב לחריפות הביטוי. זה ספר נפוץ, אומר הרמ"א, זאת מכשלה נוראית. באשר הגאון בעל שערי דורה תקנו לדורו שהיו גדולים וחכמים וקיצר דבריו מספיק להם, ולא כתב על ספרו רק דברים שהיו מחודשים בעיניו, או דברים מצריכים בדורו, לכן כתב רק מקצת דיני איסור ויתר, הוא קצת רפות מקצתו. תראה, והנה בעוונות, בדורות האלו האחרונים, דבריו סתומים וחתומים, היו כלא היו. עד שבשביל זה קמו האחרונים, ובראשם הגאון מערי, שהוא בעל תרומת הדשן, אני חושב שזה בעל תרומת הדשן, וסידרו עליו דברים בהגהותיהם, כדי להורות לדורות כיצד ינהגו. אך שעל ידי זה חזרו דבריהם כמתנגדים זה לזה. זה אומר בחוב, זה אומר בחוב. כאן שוב סוגת כתיבה אשכנזית קלאסית. יש חיבור, מה כותבים? הגהות. לא כותבים עוד חיבור, יש הגהות. הגהות הן סוג של גרסה מעודכנת, נכון? אתה מוציא כל הזמן עדכונים, זה כמו היום באפליקציה, אתה מקבל כל הזמן עדכונים לאפליקציות. ככה זה עובד. מישהו כותב ספר, ואז מגיעים, ואז מגיעים, ואז מגיעים, ואז מגיעים. עכשיו עומד הרמ"א במאה ה-16, זה כבר לא יכול להיות, כי הגאות האלה, כל אחד יוסיף עוד הגאה ועוד הגאה, אני צריך חיבור אחד. אתם רואים שצורת החשיבה של הרמ"א היא כבר... היא כבר מודרנית, נכון? אנחנו מפנים שוב תודעות של השולחן ערוך. אני רוצה לטעון תכף שאצל הרמ"א זה מגיע אבל ממהפכת הדפוס. הרמ"א כבר נמצא בבית מדרש שמנשבות בו רוחות חדשות, הוא היה מהפכן בתוך השדה העיקר. לא יודע אם נספיק כבר לראות, אז בואו נזכיר את זה בעל פה. שו"ת הרמ"א סימן ו' וסימן ז', זה התכתבות מרתקת בין הרמ"א למהרש"ל. כשהרמ"א, זה מופיע לפניכם, נכון? הבאתי את זה במקומות שכאן. הדיון שבין הרמ"א למהרש"ל, יש ביניהם, זה דיון באיסור ויתר, אבל בתוך הדיון באיסור ויתר עולים כמה וכמה דברים. אנחנו אין בידינו את האיגרת הראשונה שאותה כתב הרמ"א למהרש"ל, אלא אנחנו מתחילים בסימן ו', זאת איגרת שהמהרש"ל כותב לרמ"א בתגובה על האיגרת ששלח לו הרמ"א. עכשיו, בתגובה הזו הוא מתברר א' כמה דברים שעשה הרמ"א בכתיבה אליו, וזה שאחד הטיעונים ההלכתיים שלו בעניין איסור ויתר תומך הרמ"א בדברים שהוא מוצא אצל אריסטו לגבי האופן שבו פועלות מערכות הגוף. הוא גם תוך כדי דבריו תוקף את המהרש"ל על זה שהעברית של המהרש"ל מאוד משובשת. עוד דיון נורא מעניין שמשקף כמובן איזה תודעה, זאת אומרת, כמעט מה זה, ניצני השכלה, נכון? זאת אומרת, הוויכוח בין הרמ"א למהרש"ל, הרמ"א אומר, אז עברית יש לך. המהרש"ל מגיב בחזרה, ותוקף את הרמיים, תשימו לב, העברית שלך עוד יותר גרועה משלי. כך כותב לו המרשל, גם אתה לא מדקדק. אני באמת לא מדקדק כל כך. ובסופו של דבר, הדיון ביניהם גם התגלגל לאיזשהו דיון בקבלה. ועכשיו, סתם, הסיפור של, של, של הדקדוק הוא פשוט דבר מרתק. באלף מחילות יותר היה למר לעיין בחוכמת הדקדוק, כי כתבך הם חומה פרוצה לרוב ונוכח ונסתר, נקבה וזכר ויחיד ורבים. כתבת כמה פעמים מה שביקושונו אדוני, ושני הפכים, אחד יחיד ורבים. כתבת, הייתי יוכל לתרץ, מדבר בעדו וזולתו כאחד, וכן רבות. מה זה? זה כותב המרשל הרמ"א, והרמ"א כותב לו בחזרה, העברית שלך עוד יותר גרועה משלי.
המרשל?
המרשל כותב לרמ"א, לא רק שאתה מבין דברים מאריסטו, גם העברית שלך נורא ואיומה. אתה יודע שכזה
זה עברית
עכשיו? עכשיו, זה פשוט, זה דו-שיח מדהים בין שניהם. זאת אומרת, אתה רואה גם מצד אחד את הכבוד ההדדי המאוד עמוק בין שתי הדמויות האלה, מצד שני, מתיחות קשה בין שניהם, שהמרשל מייצג עולם הלכה אשכנזי מסורתי. ובבית מדרשו של הרמ"א מנשרות רוחות חדשות. הרמ"א כותב שורת ספרי פרשנות לשורה ארוכה של חיבורים שמגיעים אליו. קודם כל, בבית מדרשו לומדים פילוסופיה. אז אומנם הוא מתנצל באיגרת למרשל שהוא לומד את הפילוסופיה רק כשהוא הולך לשירותים בערך, זה פחות או יותר מה שהוא כותב. מידני עליי מה שהבאתי מקצת מדברי אריסטו, מעידני עליי שמיים וארץ, כל ימיי לא עסקתי בספר מספריו, רק מה שעסקתי בספר המורה, שיגעתי בו ומצאתי תודה להם. כלומר, מאיפה הוא מכיר את אריסטו? מהרמב"ם. עכשיו, אצלו לומדים, מה שהוא יגע מאוד זה במורה נבוכים. ויש לו פירוש של מורה נבוכים. הוא מחבר פירוש של מורה נבוכים. והספרות הזו, אתם יכולים להניח שאיזה השפעה דרמטית יש לזה שבבית המדרש האשכנזי פתאום, כתוצאה מהדפוס, פתאום חודר לתוך המרחב האשכנזי ספר מורה נבוכים. ספר פילוסופיה כבד שפתוח פתאום לכל השיח הפילוסופי של העולם. פתאום המרחב האשכנזי, שהדברים האלה היו זרים לרוחו לחלוטין, סופג פנימה השפעות
דרמטיות.
גם במרחב הנוצרי קוראים דברים מקבילים. זה מקביל לרנסנס. במרחב הנוצרי באותו זמן הרנסנס מתחיל לתת את אותותיו, וגם חלק ממה שקורה ברנסנס, שוב כחלק ממהפכת הדפוס, זה הדפסה מחודשת של חיבורים ישנים שמשנים, מעדכנים מחדש את צורות החשיבה, את צורות השיח, נזקקים מחדש פתאום לחשוב מחדש, מדפיסים מחדש את הברית החדשה. התהליך הזה מייצר מהפכה שהתוצאות שלה בסוף מתחברות למהפכה הלותרנית ולהולדת הפרוטסטנטית.
זה אחד הדברים המשמעותיים של לותר עשה, הוא תרגם את הברית החדשה.
עכשיו, מה? מלטינית לגרמנית. עכשיו, התרגום הזה שהוא תוצר של הדפוס. זאת אומרת, הוא תוצר של זה שספרים פתאום נורא נפוצים. זה לא רק דבר שאתה עושה בהעתקה, אתה תרגם את זה בגרמנית, זה ימכור. זה חלק מאוד מרכזי מהתמונה. אנחנו בשבוע הספר, אפשר לדבר על קפיטליזם ספרותי. הוא משקיע בזה בסופו של דבר, גם כי יש מוציא לאור שיקח את התרגום הזה, והוא מניח שהדבר הזה הולך למקום אלפי עותקים. זה חלק מאוד מרכזי מהסיפור. זה לא, אלה תהליכים שהם לא נפרדים אחד מהשני. אז על רקע זה אני חוזר אבל לרמ"א בתורת חטאת, ועם זה אנחנו, עם הרמ"א והוויכוח עליו אנחנו נסיים. על כן, אני משה, ראיתי כי טוב לסדר סידור נכון בכל דיני איסור והיתר, מי שיש לו את זה לפניו, זה איפה שכתוב באמצע העמוד, משה איסר לשמקרקה. ראיתי כי טוב לסדר סידור נכון בכל דיני איסור והיתר, הנמצאים בספר שערי דורה, ולכתוב אותן על פי סדר סימניו שבשערי דורה, בדרך קצר ולא בפלפול ארוך, בהוויות הווי ורבה, כדי שיהן נקה להביא לכל אדם קטן וגדול שם, לכתוב שם כל חילוקי הדינים הנמצאים בשער פוסקים השייכים לכל דין ודין שנמצאו בשער הידורה. אנרגיה שולחן ערוכית, נכון? לכתוב חיבוק קצר, כל אדם יוכל לקרוא אותו. גם לכתוב הסכמת ההלכה בכל דין ודין על פי דעת האחרונים אשר אנו נוהגים אחריהם. שוב להביא את המנהג האשכנזי. על כן, לא נקדקתי להביא תמיד סוגיות הגמרא או הפוסקים ראשונים ולשונם, כי לא כיוונתי רק לדקדק במנהגי האחרונים, כדי לדע ולהורות כיצד נוהגים. הפרקטיקה היא זאת שמושכת אותו, לא המקורות. ובזה דברי האחרונים הוא העיקר, גם מה שראיתי אותו נוהגים, והוא צורך גדול בזה, כדי להעמיד את האמת בכל דבר. גם כי הרבה דינים אין לנו נוהגים כמסקנת הרב הגדול יוסף קארו, אשר כבר נתפשט ספריו בכל ישראל. אתם מבינים שהוא מבין שהוא צריך להגיב אל השולחן ערוך. הוא מבין שאין ברירה. השולחן ערוך נתפשטו ספריו בכל ישראל. אם אני רוצה היום להעמיד הלכה שיש לה מקורות אשכנזיים, אני חייב להגיב לזה, לכתוב חיבור תואם שיעמיד את מקורות ההלכה האשכנזית. אם יפסוק אדם אחר דבריו, בפרט בדיני איסור והתר אשר יסד בשולחן ערוך שלו, יסתור כל מנהגים שנוהגים בהם במדינות אלו. אומר ההלכה האשכנזית והספרדית בתחום של איסור והתר, אלה שתי מערכות הלכה שונות לחלוטין. אגב, היום כבר הרבה פחות, כי אנחנו כבר אחרי 500 שנה של האחדה של המערכות האלה, ועדיין, נכון? אין תחום שבו באמת יושב הפער בין האשכנזים לספרדים הוא כל כך גדול כמו באיסור והתר. בין אם זה כל מה שקשור לבשר חלק, שתחשבו בעולם שבו אוכלים הרבה בשר, זה פער אדיר בין בדיני שכנזים, כמעט בכל דבר יש פער בין אשכנזים לספרדים בתוך המרחבות של איסור והתר. והדברים האלה מפלגים קהילות. יותר מזה, יש בתוך המרחב האשכנזי באותה תקופה, יש גם קהילות ספרדיות, זה דבר חשוב לדעת. יש קהילות של יוצאי ספרד שמנהלים בתוך המרחב האשכנזי קהילות שנוהגים בהם כמנהג ספרד, ומתחילים להיות חיכוכים בין השוחטים, איך שוחטים, מה קשר ומה לא קשר. על כן אמרתי לתקן לשם שמיים, והוא יעזרני להוציא מחשבתי לפועל ויזכני למען שמו וחרצו, שיהיה מן המשכילים ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מוכר הפסוק הזה מאיפה שם? מה? והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע. זה הפסוק המרכזי של הזוהר, נכון? הוא דורש אותו כל הזמן. אם זה נמצא פה ברקע של הרימה, אני אתפלא אם לא. זאת אומרת, זה די ברור שבבית מדרשו של הזוהר, של הרימה, ודאי שגם לומדים זוהר. זאת אומרת, זה דבר פשוט. על כן אמרתי לתקן הדבר לשם שמיים, והוא יעזרי לי להוציא מחשבתי לפועל וכו' וכו' וכו'. והנה אתנצל עצמי בדבר אחד, כמה שורות מעל איפה שכתוב תורת חטאת. הנה אתנצל עצמי בדבר אחד שלא יחשדני המעיין, והיא כי לפעמים כתבתי להקל בהפסד מרובה, או להעניק בדבר חשוב, או לכבוד שבת. שלושה נימוקים מאוד מאוד מרכזיים שהרמ"א עושה בהם שימוש בספר תורת חטאת כמעט בלי הרף. לכבוד שבת, להניב בדבר חשוב או בהפסד מרובה. אתם יכולים להניח שאין כמעט שאלה שבאה לפניו שלא עונה על אחד משלושת הקריטריונים האלה. בשר אוכלים לכבוד שבת, או שזה אדם שאין לו כסף, ואם גם תרנגולת יכולה להיות הפסד מרובה, וזה כתוב במפורש, או שזה הפסד מרובה במובן הזה שזה משהו שהוא קורה בבית המטבחיים, ואתה לא יכול לעצור עכשיו את הפעולה של בית המטבחיים בשביל זה. והוא מטעם, כי באותם המקומות היה נראה לי כי היתר גרור הוא עלי בדי הלכתה. רק שהאחרונים החמירו בדבר. לכן כתבתי שבמקום דלא אפשר, יש להעמיד הדבר על דינו. וכן מצינו בכמה ובדרי דאב דרך. קורה דבר מרתק, נכון? הוא מוכן לקחת את האחריות עליו, וכאן פורצת פתאום התודעה האשכנזית של הממה. לי יש אחריות, יש לי פה קהילה, אני חוזר על המקורות. במקום שנראה לי שמצד הדין אפשר להקל, שמסקנת הסוגיה היא לכולם, אז אני פוסק לכולם גם נגד כל הראשונים והאחרונים. ואני פוסק כי יש לי סיבות טובות, כי יש הפסד מרובה, כי יש עניים, כי אני מזכיר מה שאמרנו בהתחלה, כי אני פועל במסגרת של עיר. ואני חייב לייצר הלכה שנותנת לדבר הזה מענה. ואני צריך לתת מענה א', לרבי יוסף קארו, ב', לתהליכים של האורבניזציה שאני נמצא בתוכם, פתאום אני צריך לחשוב על מושגים של הפסד מרובה, וכאן נוצר התוצר ההלכתי המרתק הזה של ספר תורת חטאת, שבבת אחת כאילו בא לענות על המון המון צרכים מתנגשים. מצד אחד לשמר את מרחב הפסיקה האשכנזית, מצד שני את מרחב הפסיקה הזה עצמו כמיטב המסורת האשכנזית לעדכן לפי הצורך, ומצד שלישי לקחת את כל הדברים האלה ולהפוך אותם לחיבור סטייל שולחן ערוך שיהיה נגיש לכל אחד. שזה ממש צירוף של נכון, של אינטרסים שהם כמעט סותרים אחד את השני, אבל הם כולם מתלקטים אל החיבור הזה שנקרא תורת חטאת. עכשיו, זה עוד לא עשה, עשו מי שממש מתחשק לו, שנה הבאה, במקביל ללימודים בהלכה ואיסור והתר, לכתוב תזה או דוקטורט על הספר הזה, ולהראות האם באמת אפשר, אני חושב, להראות, אני לא בקי גדול ביסור וטר, כלומר אני בקי מאוד מאוד קטן ביסור וטר, אבל אני, יש לי כמה הצעות למקומות שבהם אני חושב שאפשר להראות את האופנים שבהם אפשר להראות ממש בתוך הפסיקות של הרמ"א את ההתנגשויות האינטרסים האלה שאנחנו מדברים עליהם, את המתח שבין א' מנהג אשכנזי, ב' צורך השעה, שלא פעם באופן מפתיע מביא את הרמ"א להסכים עם השולחן ערוך כנגד הפסיקה האשכנזית. מצד שלישי, הקודיפיקציה המאוד תמציתית וקצרה שמבטרת על מרחב דיון אשכנזי ענף כדי לייצר פסק זמין לכל אחד כמסורת השולחן ערוך. רק כדי לסיים את זה, דבר אחרון ממש, אנחנו קופצים לוויכוח מים חיים. חיבור תורת חטאת מוליד זעקה גדולה. הזעקה הגדולה הזו היא של חבר של הרמ"א שנקרא רבי חיים ברבי בצלאל, שהוא במקרה אחיו של המהר"ן מכהן, שהוא חבר של הרמ"א לבית מדרשו של רב שלום שחנה. הם לומדים ביחד בישיבתו של רב שלום שחנה בקרקוב, בלובלין, לדעתי. שם הם גדלים ביחד, הרמ"א ורבי חיים ברבי בצלאל. עכשיו רבי חיים ברבי בצלאל לא זוכה לכזאת גדולה כמו הרמ"א, אבל גם הוא רב קהילה, והוא יוצא בחריפות רבה נגד ספר תורת חטאת. ולמה? ספר מים, ויכוח מים חיים, ככה נקרא. מה? הבאתי את זה בעמוד 10, ממש בסוף הקורס. אני קורא את דברי הפתיחה שהבאתי פה בקובץ. בראשונה אדבר עם ספרים שנתחברו בזמננו זה, ואבאר שהם מביאים עצלות בלימוד הספרים הקדמונים, וגם בהם מתרשלים העולם עד שנמצאים כריח מכאן ומכאן, ואבאר שכמעט אי אפשר שלא ייקשלו המחברים בלשונם, ולכך אין לסמוך רק על הספרים הקדמונים. כי רואה אני ממתק שפתה, וכאן מגיב כבר ישירות אל הרמ"א, יצרו גם כן דברים שאינם מתוקנים, שיש בהם גם כן קצת זילות על גאוני עולם חסידי עליון וחברי הספרים הקדמונים אשר להם משפטה בכורה. כך הראה לחוכמת התורה, שכל עוד שהקלו הלימוד הוסיפו עצלות לסמוך על ספרים המונחים בקרן זוויות מהן פנות אליהם, ואין אתה רבה מהארץ יותר ממה שהיה בימי קדמונים. זאת אומרת, קודם כל אתם גורמים עצלנות, אי אפשר לכתוב. זאת אומרת, שוב חוזר מסורת אשכנזית אליטיסטית שהלכה פוסקים רק בלמדנות. אין כזה דבר לכתוב איזה ספר קיצורים ולפסוק, מה פתאום? צריך ללמוד את כל הסוגיה משורשיה, לחזור על הספרים הקדמונים, רק כך אפשר לפסוק הלכה. ספרי הקיצורים שלכם, זו הייתם חיים ורבי בצלאל, הורסים את ההלכה. אתם גורמים לזה שאף אחד לא ידע שום דבר. אבל אני מתקדם, קופץ קדימה. ולפי זה נמצא, כי לא יפה כיוון הרב ז"ל מה שנתן בספר כל ענייני הוראת איסור ויתר, גלוי ומפורסם לכל קורא בספר. יותר מזה, מה שאוסיף לתת בהם עוד סימנים קצרים ונתנם בדפוס. כי אתה ירהב הנער בזקן, ועם הארץ ותלמיד חכם, שיאמרו מלאים אליך אצל הוראותיך, נהייתי ספר תורת חטאת ונכסי, עד שהנערים יעוללו בו. כמו שהראה מעשה בקהילתי בשנה שעברה, שעמדתי איזה ימים חוץ לביתי, בשובי לשלום הוגד לי איך שנה אחד טיפש, הורה לאלמנה אחת לתקן מאכל עדשים עם חומץ של יין וסעודה מפסקת. ואמר שראה כן בהלכות איך שמעריל נהג ביתר בביתו, ולא ידע והשם כי מנהג פשוט הוא בין אנשים השעננות לנהוג איסור בחומץ של יין שלושה ימים קודם התענית. לנו יש מנהג אשכנזי ששלושה ימים לפני התענית, לא אוכלים, לפני תשעה באב, לא אוכלים חומץ של יין, כי זה יין. והוא ראה בספר מעריל, יהיה מה שיהיה, מי נתן לנעם זה להיות למורה צדק? אין, זה רק לפי שחסרי דעת צבורים, שכל מה שימצאו כתוב בשם שום ספר, כולנו חכמים בזה להורות ממנו, בלי שאלת חכם. כי הרב המחבר הוא יורה על ידי ספר, ולא הידיעות הקורא בו. זה אינו, כי לעולם צריך להוראת החכם עצמו, אפילו בדבר פשוט. משום זה בכאן משתנה העניין. אם מפני השתנות הוראה עצמה, אם מפני חילופי המנהגים, החכם הקובע עצמו על הוראה ידע שכל ההוראה תלוי בצווארו, הוא מסתום ובקיא בדינים וגם יודע כל חילופי המנהגים. תשימו לב שוב איזה תמונת הלכה יש לו לרבי חיים בצלאל. החכם צריך, ההלכה עוברת רק דרך רבנים פוסקים. אתה צריך להיות בקשר עם רב, לעמוד מולו באופן אישי, מה פתאום לסוף מספר? אגב, עד היום, המקום המרכזי שעד היום ההלכה משמרת את הכוח של ללכת לרב הוא בהלכות נידה. שזה ממש דבר מופלא.
בעולם.
מה?
בעולם.
לא ברור. אני יכול להגיד, אני יכול לנסות לתת לזה פירושים. זה נורא מעניין. שיש תחום אחד שבו באמת משתמר עד היום המנגנון של תיגש באופן אישי לרב ותדבר איתו. יש לרבנים נטייה, עכשיו אנחנו רואים את המתח שיש סביב הדבר הזה. מתלו היום, ומכאן ביקורת על רבנים מסוימים שהם פוסקים בדברים כאלה, הלכות לרבים, ולא משמרים אצלם את הכוח, את השליטה הרבנית, נכון? של תבואו אליי ואני אגיד לכם מה לעשות. יש כל מיני רבנים, נניח שכתבו הלכות למניעת הריון אחרי החתונה, נכון? וזכו לביקורת רבה על הדבר הזה. בדיוק מה, שימו לב שזה בדיוק אותו ויכוח, נכון? יש רבנים שאומרים מה זאת אומרת, זה צורך השעה, מה יש אינטרנט, אתה יעלה על הדעת שאתה לא תכתוב חיבור שיגיד מה לעשות בשנה הראשונה, מה מותר ומה אסור? למה אתה צריך לשמר אצלך את הכוח שכולם יבואו אליך? אל מולם באים רבנים אחרים ואומרים מה זאת אומרת, אין פה, הרי כל המקרים משתנים מאוד. יעלה על הדעת שכל אחד יפסוק הלכה בשאלות חמורות כאלה איך שהוא רוצה מהאינטרנט, ילך יפסוק, יפתח שוק בכיפה ויגיד טוב, אז מונים הריון עכשיו שנתיים? שאלות מאוד רגישות. אנחנו צריכים לשמר את הדבר הזה בתוך ההיררכיה של הרבנות, נכון? זה בדיוק אותו דיון, נכון? זה ממש אותה הגברת, אפילו כמעט לא בשינוי הדלת. זה ממש אותם ויכוחים ששימו לב שוב הם ויכוחים בתפוצה של טכנולוגיות חדשות, נכון? של דרכי תפוצת הידע וארגון הידע, ואיך ידע עובר בחברה, וכמה שוב אנחנו מחזיקים את הידע אצלנו, כמה אנחנו מבינים שאין ברירה, וחייבים להפיץ את הידע, כי אם אנחנו לא נפיץ אותו, אז יש מספיק אחרים שיעשו את זה. יבוא איזה רבי יוסף טוב אחד, ויתחיל להפוך פה את כל המנהגים. זה לא יעלה על הדעת. וזה לקרות את זין שנים. שוטב, ובזה אנחנו ממש מסיימים, שנתתי ליבי גם אני ללקט כל דיני איסור ויתר מספרי הפוסקים אחד הנה ואחד הנה, סידרתי אותם בסדר לכון, היו לאחדים בידי בתכלית הקיצור. אני לעצמי כתבתי חיבור ואיסור ויתר, הלא הוא כמו סימדי חתום באוצרותיי. הבחורים שהיו אז בביתי גנבו אותו ממני ועמדו והעתיקו אותו בסתר. התלמידים אומרים, וואלה, לרב יש
סוף.
וכאשר נודע לי, לקחתי מידם אותו העתק באף ובחימה, כי לא חיברתי רק לי לעצמי להיות לי לעזר ולהועיל נגד השכחה, ולא שיסמוך עליו אדם אחר. ממש מדהים, נכון? זאת אומרת, לא יעלה על הדעת. ובלי ספק לא היה נעלם ממנו מהרימה גם כן, כי בעת שלמדנו יחד בישיבת הגאון מוערר שייך נזל ושמענו ממנו השערים מדומה, אנחנו למדנו ביחד שיעור בספר שערי דובה את הכבשה המשך, אנחנו תלמידיו הפצרנו בו פעמים הרבה שיראה לחבר וללקט יחד כל דיני איסור ויתר בסדר נכון, ואמר נואש לי דברנו, אין ספק שאינו אלא מטעם שכתבתי. זאת התמונה שמביא מוכן לרוצה. הוא אומר, תראו, אפשר שכנה לא הסכים לכתוב ספרי הלכה? הוא לא הסכים לכתוב ספרי הלכה שוב, כי לא היה לה לדעת. את ההלכה פוסק רב, והשורה האחרונה והכי מעניינת. ואם חזרה הבאה הוראה זו מאתמול, וכך וכך דינה, רק כמשפט הוראה ראשונה יעשה גם לשנייה להיות מתון בדבר. משום זה בשינוי מעט מתהפך העניין, כמו שכתבתי כבר. גם דעתו של אדם אינה שווה עליו בכל עת. ואולי לא היה דעתו נוטה להורות בה כמו שהוא רבה אתמול. אבל זה שאתמול פסקתי בשאלה ככה, מי אומר שזה גם דעתי היום? ואין בזה שום השתנות או חיסרון לומר שנעשית התורה על ידו כבית תורות. חלילה, עד רבה, כך דרכה של תורה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. המקור הזה, אני חושב, הוא אחד המקורות הקיצוניים ביותר בתיאור של מערכת ההלכה שעובדת באופן נוסף. אבל שימו לב שזו מצנה של מה שפגשנו כבר בבית מדרשו של המערשל, נכון? פלורליזם הלכתי קיצוני מאוד. כל רב צריך לפסוק לקהילתו כראות עיניו, באופן שנכון לאותו זמן, לאותה שאלה באופן מדויק, ולחוות דעתו של הרב באותו רגע נתון. ככה הלכה בנויה. זו תמונת ההלכה שתוכן ברבי בצלאל, והוא זועק חמאס כנגד הרימה, אבל הדבר הזה עוזר לנו גם להפנים באמת את המהפכה שעושה הרימה. זאת אומרת, איך רוחות בית מדרשו של הרימה באמת משנות את פניו של עולם ההלכה האשכנזי, ומפנימות דרך הדמות הזו, עולם ההלכה האשכנזי כולו מפנים בעצם את הפרויקט של אוגסטר. עד כאן להיום. שבוע הבא בעזרת השם המערשה והמערה, השאלה כמה שיעורים נותרו לנו בזמן הזה, זה ממש מתי מעט. כן.
יש איזה גורם שאנחנו מתייחסים אליו, כאילו, בשאלה גם, המעבר מספר מדבר שהוא בעל פה, כאילו, שאלה שכים לראה לספר, זה גם שאלה של, אולי כן יש לספר, זה שאלה גדולה משכנה, איזה מקום תופס את ההלכה בכלל במרחב של החיים, עכשיו בעל פה אתה לא הולך לשאול כל שני הרב, ולא הגעני שגם, אני מניע שפתאום לא ידעו, כאילו, באיזה מקום היה להם, הם מרגישו צורך בכל דבר שהם עושים לבדוק מה בדיוק עושים בו, עליהם, על כל מנעד.
זה שאלה מאוד מעניינת, זאת אומרת, בכלל ממתי?
כי היום אתה לוקח ספר על כל דבר שיש לך.
לנו יש גם תמונה, כאילו באמת ההלכה, מה יש תמונה מאוד שהתמונה המודרנית של ההלכה גבוהות מחזקת אותה, כאילו להלכה יש לי מה להגיד על כל דבר. אומרים שזה מין אימפריאליזם הלכתי, שההלכה ולא כל הארץ כבודה. והספר גם... עכשיו, אם אלה זה גם פרויקט, כמו שכתבו במשל, זה פרויקט בלתי אפשרי. כי אתה צריך, כמו במפה של בורחס, נכון? שצריך לעשות מפה שיהיה בתוכה את הכל, בסוף המפה היא באותו גודל של העולם. עכשיו, באותו אופן כאן, זאת אומרת, אם אתה רוצה שהספר יהיה מדויק, אז אי אפשר לכתוב את הספר. נכון, הספר המושלם הזה לא יכול להיכתב. הדרך היחידה בעצם לייצר ספרות הלכה מושלמת, זה לעשות לספר קנוניזציה. להניח שהספר הזה נכתב, לא להניח, או לקבוע שהספר הזה נכתב ברוח הקודש, ולכן הוא מכיל את כל התשובות לכל השאלות. שזה המנגנון, ספרות ההלכה מראשיתה ככה עובדת, נכון? קודם כל התורה כוללת את הכל, ואחר כך המשנה כוללת את הכל, והבא כל האמוראים מחויבים באופן מלא למשנה, הנחה היא שאתה עומד, יש לך מחויבות טוטלית, ואחר כך הראשונים מחויבים באופן טוטלי לתלמוד, נכון? כל דור כזה עושה לספרות שלפניו את אותו דבר בדיוק מתוך המצוקה הזאת. אני צריך להבין שקנוניזציה היא תולדה של מצוקה, של הפער דווקא, היא נולדת מתוך פער, היא נולדת מזה שהספר לא יכול לחסות הכל, ולכן הקנוניזציה מייצרת חופש, היא לא מקבעת, אלא בזה שהיא הופכת את הספר הזה להיות ספר שהכל נמצא בו, היא פותחת את האפשרות לדרוש אותו איך שרוצים. ופתאום אפשר לדרוש מדרשי הלכה שהם פנאם לפי לפשט, אין שום דבר, והם תוצר רק של העובדה שקבענו שהכל נמצא כאן, וממילא שחררנו את עצמנו לעשות מה שאנחנו רוצים בעצם, זאת אומרת לא לעשות מה שאנחנו רוצים, אלא להצמיח את ההלכה באופן הרבה 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 יותר פורה. וזה שוב המבנה גם הפרדוקסלי של קנוניזציה ופער וצמיחה. זאת אומרת, דווקא הקנוניזציה שנתפסת כתנועה שמרנית...
לא, יש פער, כאילו, אלמנט של גניזה, כאילו, של דברים שרוצים החוצה ודברים... לכן, כאילו, בשלבים שאני צריך לעשות קנוניזציה לספרים נוספים, פתאום חותמים תקופה...
אני מסכים, אבל מה שאני רוצה להציע זה שהמוקד של הקנוניזציה הוא לא בהבדלה בין החיבור הזה לחיבורים אחרים, אלא בהכרעה שהחיבור הזה הוא חיבור טוטלי, הוליסטי, שהכל נמצא בו. בהפיכת החיבור הזה להיות כאילו החיבור שכל העולם גנוז. הקנוניזציה זה להגיד שקודשא בריך הוא באורייתא לברא עלמא, זה הקנוניזציה. זה לא להגיד שספר היובלים הוא לא חלק מהתורה, זה הרבה פחות חשוב.
כאילו זה עצם האפשרות הזאת שספר יכול להכיל...
שספר, שחיבור סופי יכול להיות אין סופי. שזה שימו לב, זה הנחת היסוד של ההלכה לכל האורך, גם לגבי המשנה, גם לגבי הבבלי, ואנחנו נראה איך מפעילים את ההלכה הזאת גם לגבי שולחן ערוך.
זה גם עניין השאלה מה שדיברנו קודם על ה... שדיברתם על ה... מאיפה זה מגיע הרצון להכניס את ההלכה לכל מקום, כאילו לשאול אותה כל שאלה, כל תחום.
למרות ששוב, העוצמות של התהליך הזה משתנות. הן לדוגמה נכון אמר מתחזקות ברגע שבאזור אחר לגמרי מגלים שהעולם עגול. הם משלימים במהלך המאה ה-16 את הקרטוגרפיה של העולם. פתאום, במהלך המאה ה-16 וה-17, יש, למין האנושי יש תחושה שאפשר... אבל שאתה יכול להקיף את כל העולם. זאת אומרת, שאתה יכול באמת להחזיק את כל הידע, התמונה הזו שהיא תמונת ראשית הנאורות, נכון? הכל נמצא, האדם יכול לדעת הכל. בעצם אין גבול לידיעה שלך. העז לדעת, הסיסמת הנאורות שכאן תובע. הכל שאתה צריך זה להעיז. אם תעיז, תדע הכל. אתה יכול ללמוד את כל התורה כולה. אם תתאמץ מספיק, תדע את הכל.
אני חושב שתלך לצד לכיוון השני של זה, שזה יותר במובן של... של ההבנה, שכאילו רק את זה עושה לשמן, שזה תנועה שהיא אינסופית. גם שזה גם בעגול, ואז זה בדיוק...
אני חושב שתנועה אינסופית של כדור הארץ אבל חשוב כבר לפני כן.
כן.
הוא מסתובב סביב עצמו, אופן אינסופי. ואת האינסופיות, דווקא אני חושב שמה
ש... גם זה השלב עגול, אז אין כאילו, אז זה גבול שבק.
אני מרגיש שזה הפוך, שהתודעה היא בעיקר דווקא הסופיות. זאת אומרת, היכולת שלנו, האמונה האנושית ביכולת שלנו לשלוט בידע. אנחנו יכולים לעצב אותו, לצאת לו גבולות. זה, שוב, זה תודעת נאורות כזאת חזקה. אנחנו נחמד את העולם, נמדוד אותו. אנחנו נמדוד הכל בצורה מספיק מדויקת, אז נדע את כל האמת על הכל. שימו לב שזה מאוד מעניין, כתב על זה מאוד סקרנה, כתב על זה מאמר, על הזיקה שבין התפתחות המידות בצרפת, ביחד עם המהפכה הצרפתית, וצורך לכונן מידות חדשות, נכון, המטר הצרפתי, שהוא תוצר של המהפכה, לבין העיסוק ממש באותה תקופה, או טיפה אחר כך, בכל המידות בהלכה, שמקבלות איזה עדכון. נכון, החתם סופר והחוג שלו, שפתאום פותחים מחדש את כל הדיון, ומה זה טפח, ומה זה אמה, כל הרי החומרות חזוני שמשענות על החתם סופר וחוגו, על הפתח שהחתם סופר פותח לפתוח מחדש את כל השאלה של מה זה מידות.
יש הרבה יותר קיצוני
מחתם
סופר.
בסדר, אבל זה מגיע שוב מהתודעה שאנחנו צריכים למדוד את העולם. ועכשיו תחזרו אחורה לחכמים שנותנים שיעורים לדברי תורה. נכון? ואומרים רגע, טפח, כזית, כביצה, שבמקביל קוראים דברים מאוד דומים במרחב היוונית, שנקבעים מחדש מידות, שהן מידות, שהן תוצר שוב של התודעה היוונית האימפריאליסטית, של פעם ראשונה שיש אימפריה שהיא כמעט בתודעה של אז, היא כובשת את כל העולם. התודעה האלכסנדר מוקדונית הזאת, בחברה הרומאית, עוד יותר, הרומים כל הזמן עסוקים בלמדוד, למדוד, למדוד. בואו נשים אבני מיל, לפרוס מפה של דרכים, לשלוט בשטח. התודעות האלה והתודעות ההלכתיות של להגדיר כזית כביצה, הן מוכרות על אותן אנרגיות, על אותה תשתית רעיונית. טוב, קצת הארכנו היום. אבל צריך להשלים את שבוע שעבר ולהחזיר אותנו לתלם.